שלום, אני סתיו.
ואני נדה.
ורצינו להזמין אתכן ואתכם להצטרף אלינו להסקטוס. ההסקט בו אנחנו שואלות הרבה שאלות.
מה זה ביי? מתי מגיעים? מה מסדרים בסידורים?
ולפעמים אנחנו גם עונות.
להיטוס.
הסקטוס, הסקט הילדים החדש של הארץ. האזינו באתר הארץ ובפלטפורמות הנבחרות.
נו, האזנתם כבר?
נדה.
שומעים שזה הארץ.
לפני כשבועיים הגיעו מנהיגי המדינות המתועשות, המייצגים למעלה ממחצית האושר בעולם, לאיטליה.
Allora, buongiorno a tutti. Benvenuti ovviamente in Italia.
הם התקבלו על ידי ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני, שממצבת את עצמה כאחת המנהיגות הבולטות בעולם. כשנבחרה לתפקיד לפני כשנה וחצי, מלוני הדליקה לא מעט נורות אזהרה, בגלל היותה מנהיגת הימין הקיצוני, ובשל החיבה שאותה לא טרחה להסתיר למייסד הפשיזם, בניטו מוסוליני.
Io sono Giorgia, sono una donna, sono una madre, sono italiana, sono cristiana.
בזמן שחלף מאז, רבים בעולם דווקא שיבחו אותה על הפרגמטיות והיעילות, ואף הצהירו שהשד לא נורא בכלל. אבל האם זה באמת המצב? או שאולי מלוני, בניגוד למנהיגים פופוליסטים אחרים שסוחפים את העולם, יודעת בדיוק מה היא עושה. היי, אני חן ליברמן, ואתם מאזינים ומאזינות לחוץ לארץ. בפרק הזה ננסה להבין איך ההצלחה של מנהיגת הימין הקיצוני קשורה לרסק העגבניות שמייצרת המאפיה, לעובדה שבארץ המגף אין הרבה הייטק, ולכך שאם תיכנסו למטבח של מסעדה מקומית באיטליה, כנראה שהטבח לא יהיה איטלקי. שלום לדוד שושן, שף שחי עשור באיטליה, אז אתה מכיר לא רק את המטבח האיטלקי, אלא גם את הפוליטיקה האיטלקית מבפנים, פוליטיקה שהיא מאוד מעניינת, מאוד סבוכה, ושנה וחצי לכהונה של ראש הממשלה ג'ורג'יה מלוני, זה זמן טוב לדבר על האישה הזאת, שכשהיא עלתה היה חשש מאוד טבעי, מאוד מובן, מפני חזרת הפשיזם לאיטליה, כי המפלגה שהיא עומדת בראשה, זו מפלגה שיש בה סממנים פשיסטיים, וגדלה על ברכי הפשיזם. אבל השאלה היא כצעקתה, כלומר עכשיו, שנה וחצי, כשג'ורג'ה מלוני בשלטון, האם החששות האלה, אפשר לומר שהם היו מוצדקים?
אפשר להגיד שג'ורג'ה מלוני היא די מפתיעה, זאת אומרת, היא לא ה... עצם זה שנבחרה אישה לראשות הממשלה באיטליה, במדינה כל כך גברית, שכל תנועת המיטו חלפה שם, ואף אחד בכלל לא הבין על מה מדברים.
לא דגדגה להם.
ממש מדינה סופר מצ'ואיסטית, וזה שהיא נמצאת בעמדה הזאת, זה מאוד מאוד מעניין, בטח ובטח בהקשרים שקשורים לנשים, למשל כמו הפלות, שהיא מתנגדת לעניין, וזה גם משהו ונושא שמאוד בוער באיטליה הקתולית.
היא מתנגדת, היא הצליחה גם להעביר חוקים שמגבילים את ה...
לא, היא עדיין לא הצליחה להעביר חוקים, ומה שהיא מקדמת כרגע זו נוכחות של כל מיני ארגוני פרו-לייף, בתוך הקליניקות להפלה באיטליה. כרגע המצב באיטליה זה שמספר מסוים מהרופאים, זאת אומרת לרופא באיטליה יש בעצם את הזכות שהוא מטעם מצפונו לא עושה הפלה. הוא יכול לעשות את זה. עכשיו, מה שזה גורם למשל זה שנשים למשל יכולות להגיע בשבוע מסוים לעשות הפלה, נתקלות בסדרה של רופאים שלא, הם לא אוסרים עליה את ההפלה, פשוט אומרים אני מטעם מצפוני לא יכול. עכשיו, הפעלה אפשר לעשות עד שבוע מסוים, כן?
כן.
ואז זה גם חלק מהבעייתיות שבנושא. זאת אומרת, אין איסור על הפעלות, פשוט לא עושים את זה.
ומה שקורה... כלומר, מכבדים את צו מצפונו.
בדיוק. עכשיו, זה גם משהו שמופיע ברקורד של הרופא אחר כך, זאת אומרת, הם מאוד נזהרים מזה. ודבר נוסף הוא שכרגע, בעצם ברגע שמקדמים את הנוכחות של אותם ארגונים בתוך הקליניקות, זה אומר שמייצרים לחץ ומנופי לחץ מאוד גדולים על נשים, לא לעשות הפעלה, משמיעים להם את הדופק של התינוק וכל מיני כאלה, פשוט משכנעים אותם שזה הדבר הלא נכון לעשות. וזה גם עניין מאוד גדול באיטליה, בגלל הילודה המאוד נמוכה שיש באיטליה, מה גם שהיא כרגע מקדמת מה שנקרא בונוס ממא, שזה אומר בונוס אימהות, ממש כמו קצבאות הילדים שלנו, היא מבינה שכדי שאיטלקים יעשו ילדים, צריך לתת להם פוש כלכלי לנושא, וזה אחד מהדברים שהיא מקדמת. אני לא בטוח שזה עבר עדיין, אבל זה משהו שהוא בכותרות באיטליה בזמן האחרון, והרבה מתייחסים לעניין הזה של איך לשכנע איטלקים לעשות ילדים. היא מדברת המון על המשפחה הטבעית, המשפחה הטבעית מבחינתה, כמובן זה אימא, אבא וילדים, היא עצמה מגיעה מבית של הורים גרושים, שאבא עזב את הבית כשהיא הייתה מאוד קטנה, וזה כאילו עוד איזשהו דרייב סמוי אולי לעניין הזה, אבל מבחינתה היא מאוד מקדמת, זאת אומרת גם בכל הנאומים שלה, היא מקדמת את כל מונח המשפחה הטבעית, שאגב זה מתייחס לפשיזם, כי בפשיזם יש עניין האל, אל מדינה משפחה, אז כאילו משפחה זה אחד מהערכים שהיא מקדמת, שהם מאוד מקשרים אותה באופן ישיר לפשיזם. ובנאומים שהיא נתנה ברחבי אירופה, היא הביעה התנגדות לקהילה הלהט"בית, לנישואים חד מיניים, לאימוץ על ידי זוגות
אחד מיניים. ושם היא גם הצליחה להעביר חוקים. בהקשר של פונדקאות?
היא אוסרת בעצם על פונדקאות להורים חד מיניים. והיא יודעת שזה נושא שגם אם זו, בואי נגיד שגם אם זה לא הדעה גם אם זה לא העיקרון הכי מנחה שלה, זה משרת אותה. כי זו עוד אוכלוסייה שהיא מוחלשת באיטליה ויכולה להתנגח בה בקלות ואין עם זה שום בעיה. מה גם שזה מדבר לפחד קיומי מאוד גדול אצל האיטלקים שהם בעצם הולכים לקראת כליה. כי הממוצע גיל באיטליה הוא גבוה מאוד. לא זוכר כמה זה בארץ, אבל באיטליה הוא סביב 45, לפי דעתי בארץ הוא סביב 30 ומשהו. הגיל הממוצע בארץ, זה אומר כאילו שהאוכלוסייה מאוד מזדקנת באיטליה. איטלקים לא עושים ילדים מכל מיני סיבות, ואחת מהם אולי הכי גדולה היא חוסר ביטחון כלכלי, וחוסר עתיד כלכלי. זה הכל נורא קשור אחד בשני, זאת אומרת, הילודה קשורה גם בהגירה.
כי זה בעצם מייצר איום דמוגרפי מצד המאגרים.
למרות שהגירה באיטליה, זאת אומרת, שהיא מדברת על הגירה, היא מדברת בעיקר על מוסלמים ועל אפריקאים, אוקיי? היא גם אמרה באחת ההצהרות והנאומים שהיא נתנה, כשהיא דיברה על הגירה, היא אמרה, אחת העקרונות שלה זה לקחת בעצם מאגרים שהם יותר דומים לנו מבחינת האופי שלנו. היא טוענת אופי המוסלמי לא תואם את הערכים הנוצרים האירופאים, שהם לא נטמעים בחברה, ובעצם שאין להם מקום בתוך האיטלקיות שהיא רואה. וכשהיא אומרת, אתם כל כך רוצים מאגרים, היא אמרה את זה באחת ההצהרות, אז מה קורה עם ונצואלה? בוונצואלה יש אנשים שמתים מרעב ורוצים להגר משם. הם גם נוצרים, והרבה מהם מגיעים מרקע, ממוצא איטלקי, אז למה שלא ניקח אותם? זאת אומרת, הם הרבה יותר מתאימים לנו בתור מאגרים מאשר המוסלמים. וזה מדבר בעצם לפחד המהותי של האיטלקים, שאוטוטו אנחנו הולכים להיות פה מיעוט, ולשחות בתוך ים של מוסלמים ומאגרים אפריקאים, שהולכים בעצם להטביע אותנו.
Da una parte le nazioni, che esistono perché rispondono al bisogno naturale degli uomini di sentirsi parte di una comunità di destino.
אז כל מה שמנית כאן בינתיים זה גם גם חוקים אנטי להט"בים, שפה אנטי להט"בית בנוסף, גם עידוד של ארגוני פרו לייף שמקשים על נשים שרוצות לבצע הפלה. לא הזכרנו עוד את עניין התקשורת והניסיון שלה גם להדק את האחיזה על התקשורת, אבל אולי עוד נגיע לזה. גם שיח נגד הגירה או בעד הגירה שהיא יותר דומה לנו, כלומר שיח שהוא ממש גזעני, אבל כן התחלת את השיחה בזה שהיא גם מפתיעה, ג'ורג'ה מלוני. אז איך בעצם מפתיעה לטובה התכוונת?
היא דמות מאוד מרשימה, אי אפשר להתכחש לדבר הזה, היא מאוד רצינית, יש לה מבט מאוד נוקב, שמי שמנהיגים האירופאים, כמו מקרון עכשיו בוועידת ה-G7 בברי, קיבל אותם, היא יודעת להעביר מסרים בצורה מאוד ברורה, היא לא מתעסקת גם בשטויות, זאת אומרת, מבחינת איך שהיא נתפסת מבחוץ. זאת אומרת, אם יש מנהיגים אחרים, אפילו סלוויני שהיה כאילו הבשורה של הימין, מצא את עצמו המון פעמים מתעסק בדברים שהפכו אותו קצת למגוחך לפעמים. היא לא. היא מאוד 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 רצינית באיך שהיא מתייחסת לדברים, וזה גם מה שמפחיד אצלה. זאת אומרת, זה ברור שכשהיא לוקחת צעדים, היא לוקחת אותם עד הסוף. היא לא מזגזגת בדרך. וזה מה שהיא עושה עם התקשורת כרגע באיטליה, זה גם מה שהיא עושה עם המאגרים.
מה היא עושה עם התקשורת?
יש שטוענים לזה שהיא מבצעת אקטים של צנזורה בתוך תאגיד השידור האיטלקי הציבורי, הרי, שזה בעצם תאגיד שהיה במשך שנים אלטרנטיבה למדיאסט, שזה התאגיד שהקים ברלוסקוני. בעצם בזמן שמדיאסט התעסק בפופוליזם והתעסק בבידור זול והתעסק בדברים שמסמאים את העיניים של הציבור רק בשביל שימשיכו הלאה להצביע לו, כאילו הרי נתפס כמקום יותר שקול, יותר הגון, יותר כזה שמאפשר שיח פלורליסטי.
עם אתיקה עיתונאית.
כן, ופתאום עכשיו... הרי נתפס כמקום שמצנזר, ולראיה אחד המקרים שזעזעו הרבה באיטליה, נגע בעצם למונולוג שהיה צריך לשאת סופר איטלקי מאוד מוכר, בשם אנטוניו סקורטי, שהוא כתב ספרים לגבי, כאילו שדיברו על התקופה הפשיסטית, ובעצם אנחנו מדברים על 25 באפריל, שזה יום השחרור, יום הניצחון על, על השלטון הפשיסטי, ובעצם יום הניצחון על, על, על הנאצים והשחרור מהשלטון הפשיסטי, יום מאוד חשוב באיטליה, והוא היה אמור לשאת בעצם מונולוג, להיות באחד מערוצי הרי, אני לא זוכר רי אחד כנראה, והמונולוג שלו דיבר בעצם ורמז לכל מיני מגמות שקורות עכשיו, שמזכירות, שדומות, והמונולוג צונזר.
מונולוג צונזר.
צונזר, לא צונזר, הוא צונזר, פשוט מהשידור. לא ביטלו אותו בלי שום הסבר. כמובן שפוליטיקאים ימנים ישר קפצו ואמרו, מה פתאום מונולוגים שכאלה, תמיד רק שהימין בשלטון, מוכר לנו מאיפשהו.
Mussolini ne fu immediatamente informato. Oltre che del delitto, si macchiò dell'infamia di giurare alla vedova che avrebbe fatto tutto il possibile per riportarle il marito.
יכול להיות שהדבר הזה שאתה מתאר על הרצינות שלה, ועל זה שהיא לא מזגזגת, זה לא עולה בקנה אחד עם איך שאנחנו רואים מנהיגים פופוליסטים פועלים היום. אנחנו רואים דווקא הרבה זיגזג אידיאולוגי.
כן.
ופה אתה מתאר מישהי שיש לה דווקא קו אידיאולוגי מאוד מאוד ברור, היא הולכת לפיו, אבל אולי הסיבה שהיא לא מייצרת תגובת נגד, לא בעולם, ונשמע שגם לא ממש בתוך איטליה.
לא, זה, יש, אוקיי. תגובות, יש תגובות נגד. זאת אומרת, מה זאת אומרת? יש מחאות, והיה מצד גאווה עצום ברומא, שהיה מצד שכוון גם כנגד הממשלה. זאת אומרת, אנחנו מדברים על... המון, כאילו מאות אלפי, אני חושב, היו, ספרו שם אפילו מיליון. שמעתי כל מיני מספרים סביב המספר הזה. ולחלוטין זה הייתה גם מחאה. זאת אומרת, זה לא היה רק, רק עניין...
והמחאה היא נגדה?
היא ראש הממשלה, היא מקדמת את המדיניות, אז המחאה היא גם נגדה.
לא, אבל כמה היא דמות שמעוררת אנטגוניזם?
היא דמות, גם ברמת השלטון המקומי, היא נכנסת לאימותים עם נשיאי מחוזות באיטליה, היא לא מפחדת מההתנגשות הפנימית הזאת, ולחלוטין נראים מקרים שבהם היא מעוררת התנגדות, היא ממש לא קונצנזוס באיטליה, ממש לא. מה שכן חשוב לומר, זאת אומרת, אחד הדברים שהיא עושה במדיניות שלה, שזה גם קשור למדיניות החוץ שלה, היא באמת בוחרת את האויבים שלה מאוד בקפידה. זאת אומרת, והיא גם, אני חושב שבבחירת האויבים שלה היא משדרת משהו שעוזר לה מאוד בקרב האיטלקים, וגם קצת מבלבל, לא יודע, מבלבל אותם, אבל הוא מייצר שם... משהו שבא להגן על האיטלקים מאוד, וזה כמובן היחסים בין איטליה לבין גרמניה וצרפת, שהיא בבחירות שלה אולי לא נוגעת ברוסיה, אבל היא את הארטילריה הכבדה שלה יורה לכיוון גרמניה וצרפת, ובעצם לברית שלהם, שהיא טוענת שהן מנהלות את אירופה, שהן מחליטות על התקציבים, זה גם בכלל בכל היחס שלה לאיחוד האירופאי, שהיו בטוחים שהיא תרצה לפרוש, אבל היא לא רוצה לפרוש, היא רק מה שהיא מעודדת ביותר, זה אוטונומיה כלכלית של המדינות מתוך התקציבים האירופאים, ושלא שהאיחוד יחליט, כי היא טוענת בעצם, היא טוענת, חלק ממה שנראה זה שהיא חושבת שהברית הזאת, הגרמניה צרפת, היא זאת שאחר כך גם קובעת לכל שאר המדינות באירופה, איך הם התנהלו כלכלית, והיא אומרת, לא, 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 אני רוצה שלכל מדינה תהיה את האוטונומיה הכלכלית שלה, כמו שלנו תהיה את האוטונומיה שלנו גם להחליט החלטות כלכליות, וגם להחליט החלטות מדיניות, שאנחנו לא תלויים בשאר המדינות ובמה שאתם רוצים. כמובן, זה קשור מאוד מאוד להגירה. עכשיו, זה בא בסתירה לעובדה שאיטליה חייבת לקבל כספים מהאיחוד האירופי, כי הכלכלה שלה בקנטים, הם לא יכולים להתמודד, הם גם קיבלו המון המון כספים אחרי משבר הקורונה. אז מצד אחד את לוקחת כסף, ומצד שני את אומרת, את יורקת להם בפנים, כאילו, מה, זה משהו לא פתור, אבל משהו שהיא מאוד מתמידה בו, זה המקום הזה בעצם של לתקוף את צרפת ואת גרמניה, בייחוד סביב עניין הגירה, שהיא בעצם טוענת שצרפת וגרמניה, בגלל המדיניות המאוד פרו-הגירה שלהם, הם אלה שיצרו את המשבר למדינות כמו יוון, כמו איטליה, ואיטליה בעצם סוחבת על הגב שלה את כל הבעיות שנוצרו בעצם בעקבות משבר ההגירה, כשהיא מעולם לא החליטה שהיא רוצה לקבל אליה את כל המאגרים האלה.
אז איך זה בא לידי ביטוי, הסכסוך הזה שלה עם גרמניה וצרפת?
א', ביחסים המאוד אחורים שיש להם עם עמנואל מקרון. אפשר היה לראות את זה גם בוועידת G7 עכשיו, הייתה לו את הקבלת פנים הכי קרה שיכולה להיות, וטוענת שצרפת, בגלל הקנאה שלה למדיניות הנפט האוהדת של לוב לאיטליה, בעצם החליטה לפתוח במלחמה בהפצצות נגד לוב, והכאוס הזה שנוצר בלוב זה אחד הסיבות למשבר הפליטים שפקד את איטליה. כי הרי איטליה בסופו של דבר היא זאת, כיוון שהיא נמצאת הכי קרובה לצפון אפריקה, אז נגיד אם יוון מקבלת את הפליטים הסורים שמגיעים מטורקיה, או שמגיעים בסירות מהאזור הזה, איטליה, בין אם זה למפדוזה או סיציליה, מקבלות את כל הפליטים, בעצם זו הנקודה הכי קרובה שיש להם להגיע, אם הם יוצאים מלוב. ומה שקורה זה שאיטליה נמצאת במצב, וזה גם משהו שמדבר המון אל העם האיטלקי, כי העם האיטלקי אומר, אנחנו, זאת אומרת, אנחנו העבדים פה של צרפת וגרמניה, הם מקבלים החלטות, ואנחנו אוכלים פה את כל הבעיות פה מבחינת הפליטים. אחד מהדברים שהיא רוצה לעשות, זה בעצם לייצר נקודות באפריקה, שבהם יעצרו את ההגעה של הפליטים, הם קוראים לזה hotspots, ושם בעצם יטפלו בבקשות המקלט שלהם. שזה לא יהיה בתוך, אתם תעצרו את הבעיה לפני שהיא מגיעה אלינו. והדבר שהיא עשתה עד עכשיו, שזה חתיכת עניין, זה בעצם לפתוח מעין מחנה קליטה כזה באלבניה. למחנה הזה יגיעו כל הפליטים שנאספו בים התיכון על ידי סירות איטלקיות, רק גברים, בגירים, זאת אומרת לא נשים, לא קטינים, ולא אנשים עם בעיות מיוחדות, ובעצם סידרו להם, אפשר לקרוא לזה איך שירצו, זה כלא.
אז כשאנחנו מדברים על בעיית המאגרים, אתה חושב שזה מה שעומד בבסיס הסנטימנט שיצר תמיכה במישהי כמו ג'ורג'ה מלוני?
גם. בעיית המאגרים היא בעיה מאוד גדולה באיטליה. אני לא בטוח עד כמה היא באמת בעיה, כמו שהיא הפכה להיות בעיה שקל לדבר עליה, וקל לעבוד איתה, זאת אומרת, ישר רואים מאגרים. כאילו, הפך להיות משהו שהרבה איטלקים מחשיבים אותו לבעיה. כמה הם באמת אחוז מהאוכלוסייה? הרי הם לא 50% מהאוכלוסייה, כן, אנחנו מדברים על משהו שהוא אפילו לא אחוז. עם הזמן, והבעייתיות שזה במיוחד לאור העובדה שהכלכלה באיטליה מקרטעת, אז כל דבר מרגיש שהוא בא על חשבון משהו אחר. הם מקבלים תקציב, זה משהו על חשבון משהו אחר. הם מקבלים משהו, זה בא על חשבון משהו אחר. והאיטלקים כל הזמן מרגישים, זה בא לחשבוננו, זה בא לחשבוננו, זה בא לחשבוננו, מי שמרגיש את זה, כן?
זהו, אבל באופן אובייקטיבי, מה אתה יכול לומר על זה? האם זו באמת בעיה?
באופן אובייקטיבי, אני לא חושב שהם באמת מהווים סכנה כלשהי לאיטליה. בואי נגיד ככה, אם כבר הם הדבר הכי מנוצל שיש כרגע באיטליה, המון מהחקלאות באיטליה מושתתת על עובדים לא חוקיים, המון מקרים, היה עכשיו לא מזמן, מה זה מקרים? השבוע האחרון, פועל הודי, שבמהלך העבודה שלו היה בשדה, הייתה לו תאונה עם איזושהי מכונה, נקטעה לו הזרוע, והוא נדרס על ידי המכונה, אף אחד לא התכוון בכלל לטפל בו, פשוט ארזו אותו, ארזו לו את הזרוע, בתוך אריזה של ירקות, שמו אותו בבית, אף אחד לא פינה אותו לבית חולים, אף אחד לא עשה איתו שום דבר, והשאירו אותו שם.
וזה עכשיו נושא שקצת מסעיר את הציבור.
כן, השכנים שלו הם אלה שלקחו אותו, אלה שהזיקו אמבולנס, לקחו אותו לבית חולים, והוא מת בבית חולים אחרי יומיים.
איטליה היא היצרנית המובילה באירופה של עגבניות, והיצרנית השלישית בגודלה בעולם, אחרי ארצות הברית וסין, של עגבניות מעובדות, למשל ברסק או בקופסת שימורים. התעשייה הזו מכניסה לאיטליה בכל שנה למעלה מ-5 מיליארד אירו, אלא שחלק ניכר מהשוק הזה נשלט על ידי המאפיה. הפשע המאורגן השתלט על שטחי חקלאות אדירים בדרום איטליה, בין אם ברכישה ישירה ובין אם באיומים על החקלאים שנאלצים לתת למאפיה לנהל את העסק.
One day, two men came in. They said to me, you must give us 2,000 euros a month, otherwise we'll decide to really hurt you.
בבסיס תעשיית העגבניות של המאפיה, יש מערכת שמאפשרת עבדות מודרנית של מאגרים לא חוקיים. השיטה הזו מכונה שיטת הקפרלטו, ובה הקפורלה, כלומר בוס של כנופיה, משמש כמתווך בין בעלי הקרקע, מגייס עובדים שיעבדו בשדות, וגוזר עמלה מהשכר שלהם. העובדים הם ברובה מהגרים שהגיעו דרך הים. הם עובדים לרוב 12 שעות ביום במשך כל ימות השבוע, כותפים בידיים את העגבניות ומקבלים פחות מ-4 יורו עבור כל 300 קילוגרם ומעט יותר בעבור כתיפה של עגבניות שרי. לרוב הכותפים מרוויחים פחות מ-30 אירו ליום כשהם נאלצים לשלם על ההסעה לשדות, על אוכל שמסופק להם ואפילו על טעינה של טלפון. שיטות ההעסקה של המאפיה הוצאו מחוץ לחוק. אבל הדרישה למחיר נמוך של מוצרי עגבניות והעוינות של הממשלה האיטלקית כלפי המאגרים הופכים אותן לשכיחות. המאפיה מעורבת לא רק בעסקי עגבניות, אלא גם בענף שמן הזית, פירות הדר, יין וענפי מזון נוספים. לפי הערכות, ב-2019 למשל, שווי השוק של המאפיה האיטלקית בתחום המזון היה כ-25 מיליארד אירו. יש להם אחיזה בייצור, שינוע והפצה של מזון, ופעמים רבות הם גם מכתיבים לבעלי עסקים איזה מותגים לרכוש.
המאגרים האלה, או מי שעובד בחקלאות, בעיקר בדרום איטליה, הם אפילו לא מאגרי עבודה, הם פליטים. הם שקופים, הם לא חוקיים בכלל, הם לא יכולים להתמרד, הם לא יכולים לעשות שום דבר. מה שכן, בתוך ההווה היום של איטליה, שהוא מאוד, שוב, מאוד בעייתי מבחינה כלכלית, עם אחוז אבטלה של כמעט 20% בקרב צעירים, עם זה שהמון מהם לא רואים איזשהו עתיד שבאמת משתנה מול העיניים שלהם.
כי למה?
כי הכלכלה באיטליה תקועה.
למה?
מהרבה סיבות. אין להם, היא בנויה על דברים מאוד מסורתיים, אין חדשנות, אין תחומים חדשים היום, שאיטליה זה לא מדינת הייטק, היא מדינת לואו-טק. זאת אומרת, הדברים שם, שוק העבודה באיטליה הוא מאוד מסורתי, אין ניוד מעמדי באיטליה כמעט, גם התלג שלהם מאוד מאוד נמוך, ומאז שנת 2000 בערך, הם רק נמצאים בירידה, והדבר הזה רק מגדיל פערים באיטליה, וזה אומר שאם את נולדת עשירה, את תהיה עשירה, אם את נולדת ענייה, רוב הסיכויים שאת תישארי ענייה, אין לך שום יכולת באמת לנייד את עצמך, אחד הדברים שראו גם...
אבל איך אתה מסביר את זה? כלומר, אם אני נלך רגע לבעיות העומק של איטליה, א', האם זה נכון, האם מה שאתה אומר נכון גם לגבי הצפון וגם לגבי הדרום? כי אני, ברור לי שכשמדברים על איטליה, אז צריך לחלק את זה נכון. גם לצפון דרום וגם למחוזות, אבל איך אתה מסביר את זה בכל זאת במדינה שאנחנו מחשבים למדינה מערבית, איך המעמדות ואיך הפערים הכלכליים שם כל כך עמוקים, שכמו שאתה אומר, אין שם באמת מוביליות חברתית?
א', אין שם תחומים, תראי, אני לא מומחה כלכלי, אבל אין באמת תחומים חדשים שנוספו לשוק העבודה האיטלקי. יש שם קצת הייטק, אבל זה באמת בטל ב-60. זה לא משהו שאיטלקי צעיר היום אומר, במה אני הולך לעבוד? אני אהיה הייטקיסט, או שאני אעבוד בתחומים חדשים. לא, הם נמשכים למסורת. הם נמשכים לדברים, מה זה מסורת? הם נמשכים לתחומים שהיו שם כל הזמן. בסופו של דבר, חוקי העבודה וגם המיסוי באיטליה על עובדים, זה מאוד מאוד גבוה, אוקיי? עלות העסקה של עובד באיטליה היא אסטרונומית. מה שאומר שהרבה מאוד, אני לא מדבר עכשיו על מפעלים גדולים, או על תעשיות, או על מקומות שמנוהלים בצורה מסודרת, אני מדבר על מלא עסקים קטנים, הם לא יעסיקו אותך בחוזה נורמלי, יעסיקו אותך בכל מיני חוזה כזה, שלמו לך חלק בשחור, חלק בתלוש, הם משחקים עם זה כל הזמן, מנסים לחסוך, הדבר הזה כמובן תוקע עוד יותר אנשים, המשכורות מאוד מאוד נמוכות. היכולת לצמוח שם היא מאוד איטית עד כדי לא קיימת. זה גם משהו מאוד מאפיין לאיטלקים. דברים זזים שם מאוד לאט. אי אפשר לקבוע משהו מהיום למחר. זה בואו נדבר עוד חודש. ועד אז רגע. והכל שם מאוד איטי. וגם התחושה היא זה שה...
תרבות ים תיכונית?
אני לא יודע. אני לא יודע. אני כי אנחנו מאוד לא כאלה. בארץ אנחנו מאוד לא כאלה. זה אני מרגיש ואני יודע את זה על עצמי, מהניסיון שלי. לסגור דברים שאני יכול לעשות אותם פה בארץ, אני עושה במהירות האור לעומת מה שהייתי עושה באיטליה. דברים שם לא זזים.
אבל אצלנו יש עוד כל מיני משתנים.
נכון, נכון, נכון. אבל באיטליה, מבחינה הזאת...
שעצרו אותנו לחוצים.
נכון.
וקפוצים.
אבל באיטליה, המקום הזה של שוק עבודה, גם התחושה היא שהאנשים המבוגרים שם לא משחררים. זאת אומרת, אתה מגיע, זה כאילו משהו שאנחנו...
תמותו כבר, סליחה.
אבל
זה בעצם מה שהאיטלקים הצעירים אומרים,
כן, האיטלקים הצעירים מרגישים, הרבה מהם מרגישים, שאין להם באמת לאן לזוז, אין להם באמת לאן להתקדם. אתה מסיים אוניברסיטה באיטליה, יש לך תואר, כל הכבוד, אתה מובטל. כי רוב הסיכויים שאתה לא תמצא שום עבודה במה שלמדת, זה מייצר המון תסכול, אבל זה גם מייצר איזשהו רפיון ידיים. הם כאילו, בסדר, מה זה משנה? לא משנה מה נעשה. זה לא באמת יעבוד. זה לא בכל המקומות, כמובן. הצפון הוא אחר, כי בצפון יש יותר עבודה. יש המון הגירה פנים איטלקית מהדרום לצפון. בגלל זה, אגב, יש את כל העניין הזה של הבתים ביורו וכל ה... זה שכל מיני עיירות באיטליה הציעו לתת בית ביורו, רק אם תבוא לגור שם. למה? כדי למלא בעצם עיירות שמתרוקנות, כי מקומות, המון מקומות באיטליה, אין בהם עבודה. היום באיטליה, אם את לוקחת בדרום את התיירות, את מעלימה נתח עצום מהכלכלה שלו. זאת אומרת, אין שם תעשייה, אין שם משהו שבאמת מניע את הכלכלה ומייצר עוד מקומות עבודה לטווח ארוך, לא עונתיים.
How many births were there last year in total?
About 200 births, whereas when I started working here 20 years ago, there were about 400 every year.
אז התסכול הכלכלי הזה גם מסביר את הירידה בילודה, כמו שאמרת מקודם, כי אם הם לא רואים עתיד, אז הם בטח לא ירצו להביא ילדים לעתיד. אז זה למרות ששוב, אצלנו זה לא כזה תקף. אצלנו זה לא עובד ככה.
אנחנו מאוד חריגים בנוף.
כן, כן, ברור. וגם זה מייצר תסכול שיוצא על מהגרים, למרות שהם כנראה לא אשמים בבעיות הכלכליות האלה. וזה כבר יכול להסביר לנו את חלק מהסיבה שמישהי עם דעותיה של ג'ורג'יה מלוני מאוד מתחזקת. כמה גם את השמרנות שהיא מביאה לידי ביטוי אפשר להסביר בבעיות העומק של איטליה. או שזה כבר, זה לא קשור לבעיות העומק, או לזה משהו יותר...
לא, אני חושב שהערכים האלה של קודם כל איטליה, של להביא את איטליה, שהמשפחה האיטלקית לעודד ילודה, זה מאוד נוגע לאיטלקים, ולא רק לאיטלקים הצעירים, אגב, זה נוגע מאוד לדור ההורים. תחשבי שיש עכשיו דור הורים באיטליה, שהם היו אמורים להיות סבא וסבתא, והם לא. למה? כי הילדים שלהם לא עושים ילדים. אז הם מאוד מתוסכלים מזה, ושבא פתאום מישהי שמדברת על המשפחה הטבעית, בונוס ילודה, זה מדליק אותם. זה נותקח לך עוד, 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 עוד אנשים שאולי לא היו מצביעים לה, אבל הדבר המאוד פנימי הזה שקיים, הרצון הזה שלהם, הם רוצים להיות סבא וסבתא גם, והם רואים את הילדים שלהם, א' שנתקעים להם עד גיל מאוד מאוחר בבית, מה שנקרא איטלקית ממונה, הוא תקוע בבית של אמא שלו, ילדים, בעיקר בנים, תקועים עד גיל מאוד מאוחר, כי אין להם כסף לשכור דירה, כי הם לא יודעים מה לעשות עם החיים שלהם. הם לא עושים ילדים, הם מורחים תארים במשך שנים על גבי שנים, כי הם יכולים, כי זה לא עולה כל כך הרבה כסף. ואני לא מדבר שוב על כולם, זו הכללה מאוד גדולה, אבל זה כן מאפיין שבסופו של דבר מכיל בתוכה הרבה מאוד איטלקים. זאת אומרת, זה לא משהו שאפשר להתעלם ממנו. זאת אומרת, הרבה מאוד איטלקים צעירים, תבואי ותשאלי, תדברי אותם על העבודה שלהם, או שאין להם, או שהם עובדים באיזה משהו זמני, או שהם מחפשים את עצמם, או ש... ומי שלא, ומי שבאמת מנסה כאילו, להציץ את עצמו, וזה אני מכיר טוב מאוד מעולם המטבח, עד הברקסיט, הטבחים האיטלקיים לא עבדו באיטליה, הם עבדו באנגליה. אוקיי? אם היית רוצה למצוא טבחים איטלקיים, היית נוסעת ללונדון. כי שם הרוויחו, סבבה. באיטליה, לא, אני, ברוב המסעדות שעבדתי בהם, טבחים שעבדו איתי, היו מאגרים. אוקיי? הם היו ממצרים, הם היו מפקיסטן, הם היו מסרילנקה, הם היו הודים. הם לא היו איטלקים. כי זה איזושהי מוביליות שאומר, כאילו, העבודה במטבח, או שבמסעדות, נגיד, מסעדות משלן שעבדתי בהם, אז נגיד, אז הטבחים היו, עבדתי עם צרפתים, גם עם יפנים, עם רומנים, עם הכל, אבל מעט מאוד איטלקים. בעיקר בצפון, אגב, כדרום עוד איכשהו יחסית מחזיקים איזושהי גאווה, ויש להם גם יותר טבחים, אבל בצפון, רוב הזיכויים, אם זה לא מסעדת עכשיו משלן, או שגם שם, אבל בכל הטרטוריות וכאלה, רוב הסיכויים שמי שמכין לך את האוכל, הוא לא איטלקי.
When you said to me, why do you feel different? He said to you in Italian, because our origins are different.
מלו סיצ'לי, לא איטלקי.
תסביר לי רגע באמת גם את הפער הזה עדיין בין צפון לדרום, כמה הוא עדיין משחק תפקיד מרכזי בכיתוב פוליטי שאנחנו כן רואים באיטליה.
תראה, הכיתוב בין הדרום ובין הצפון לא מתחיל, כמובן לא היום. היום הוא דווקא נראה לי שעוד יחסית הם במצב יותר סביר אחד עם השני.
כי יש את המאגרים.
כן, כי יש את המאגרים, כי יש מישהו אחר שהוא כאילו, הם הקפיצו את הדרומים, הם שודרגו בגלל שיש מישהו יותר נחות מהם.
כן, ויש את צרפת וגרמניה שאפשר לסנוע, כלומר יש אויבים אחרים שהם לא צפון ודרום.
באיטליה אחת האומנויות זה לסנוע את מי שכאילו, קודם כל אתה שונא את האלה שקרובים אליך טריטוריאלית, ואז אתה מגדיל את מעגלי השנאה שלך והסלידה שלך הלאה. הדרום והצפון, כן, זאת אומרת, הצפון תמיד החשיב את עצמו, הם אלה שיזמו את איחוד איטליה, בואו נתחיל בזה, אוקיי? איחוד איטליה, 1861, מי שיזם את הסיפור הזה, זה צפוניים. למה? הם רצו רצף טריטוריאלי, ועוד הרבה סיבות שלא נרחיב עכשיו, אבל מה שזה גרם, בסופו של דבר לא לשדרוג של הדרומיים, כי בתחילת המאה ה-20 יש הגירה של כמעט 5 מיליון, אפילו יותר, הם מאגרים איטלקיים לארצות הברית, בגלל שהם פשוט לא הייתה להם עבודה והם מתו ברעב. ועם הזמן, יש הגירה פנימית, כי הדרום נכשל, היה נכשל, המשיך להיות נכשל, בזמן שהצפון היה די מעצמה תעשייתית. אזור טורינו, אזור מילאנו, גם מרכז איטליה, מכוניות וכו'. ואם זה פשוט המשיך את אותו הקו שהצפון הם המתורבתים יותר, הם בעצם נקרא להם אוסטרים מעודנים, צרפתים.
הצפונים.
כן, הם עובדים, הם עובדים נקי, זאת אומרת, הם באמת מגלגלים את הכסף שלהם באופן חוקי כדי שהכלכלה תמשיך, הם מתייחסים על עצמם כאל המנוע הכלכלי של אירופה, בזמן של איטליה, סליחה, בזמן שהדרום זה חבורה של בטלנים, מפיונרים שעובדים בשחור, בגדול, שהם בעצם מייצרים את הכסף ואלה לוקחים את הכסף. כל הלגה הצפונית, אותו דבר שהפך להיות לגה איטליה אחר כך, נולד בעצם מתוך בדלנות, של להגיד, לא בדלנות אירופאית, אלא הצפון אומר, אני רוצה להיפרד מאיטליה.
אותו צפון שרצה להתאחד.
בדיוק. למה? כי הם לא מזינים אותנו. אנחנו רק שופכים עליהם כסף, הם רק מעלימים מיסים.
והם סוג של פרזיטים.
כן, הם פרזיטים שמעלימים מיסים, ולא עושים שום דבר. אבל, מה לעשות שאיטליה זה כבר כמעט ישות אחת, זאת אומרת, אי אפשר להפריד את ה... זהות האיטלקית לא מהמקום הקולינרי, ולא מהמקום של השפה שהוא כבר, כולם דוברים איטלקית. זה משהו שהוא אחר כבר היום, וגם הגירה, אין הגירה מהצפון לדרום, אוקיי? אם מישהו עושה את זה, זה רק פנסיונרים. זה קצת כמו אמריקאים מניו יורק, שנוסעים עוברים לפלורידה כזה, זה, כי חם שם, כי נעים שם, כי יש שם איזה. אין הגירה של עבודה מהצפון לדרום. יש המון הגירה מהדרום לצפון. כי אין שם בעצם מה לעשות. אז המקום הזה עדיין מנחיח את עצמו. זאת אומרת, מבחינה הזאת, הפערים הכלכליים, תמיד הצפוניים צוחקים על הדרומיים, הם קוראים להם טרוני. טרוני בא מהמילה טרה, שזה אדמה, עובדי אדמה. כאילו, הדרומיים קוראים לצפונים, צפונים קוראים להם פולנטוני, כאילו מפולנטה, אז הם אוכלי פולנטה. זה כאילו הזה, אבל טרוני...
שתי אספרסו זה הקטע?
פולנטה זה דבר מבחיל בדרום איטליה, אף אחד לא אוכל את זה, כן? זה כאילו מבחינתם זה רק משהו של הצפונים, אז כאילו זה הדרך שלהם להחזיר חזרה לאלבון של הטרוני.
אז הצפון והדרום, כן נתת לנו את ההיסטוריה של הכיתוב, אבל גם נראה לי שאתה חותר לזה שדווקא היום... הכיתוב הזה כבר לא משחק כל כך תפקיד.
לא באמת, לא מבחינה פוליטית, אני חושב, כי אם פעם, נגיד ללגה, היו מצביעים רק מהצפון, בבחירות ב-2016, לא, 2018, לא 2018, הצביעו לה מכל...
כלומר, המפלגות השחקניות המרכזיות בפוליטיקה האיטלקית מצליחות להביא מצביעים גם מצפון, כן. גם מדרום, זה כבר לא חלוקה פוליטית.
לחלוטין, וג'ורג'ה מלוני בכלל, בעצם עובדה שהיא באה מרומא, אז היא כזה קצת, היא באמצע. קצת כמו הוותיקן כזה, כזה במרכז.
עכשיו אמרת מקודם, אני רגע עושה גיחה לכל עניין הלהט"ב, כי אמרת שקל לה להסית נגד קבוצה כזאת, קבוצה שהיא מיעוט מוחלש באיטליה. גם זה, זו אמירה שהפתיע אותי, כי ראיתי את החברה האיטלקית כחברה שהיא כן ליברלית, וחשבתי שדווקא הלהט"ב יהיה להם קול פוליטי או איזשהו לובי חזק יותר מאשר מה שאתה מתאר.
לא. כאילו...
וזה מתוך המקום המצ'ואיסטי?
לא, דווקא, א', באיטליה יש את הוותיקן. זאת אומרת, הוותיקן הוא מנה מדינה כביכול נפרדת והכל, אבל היא שוכנת בתוך המרכז הקתולי נמצא באיטליה, אוקיי? אז החוקים הקתוליים הם הכי נוכחים בתוך איטליה. המקום המאוד מסורתי הזה, הוא לא נעלם, וזה לא משנה עד כמה הם יכולים להיות נאורים ומתקדמים בדברים מסוימים, לדברים אחרים, זה לא קורה. זה לא זז, זה לא באמת מצליח להשתנות.
אבל מילאנו היא בירת האופנה. טוב.
נכון, ואם תלכי למילאנו...
יש פה המון המון ניגודים, אתה מבין לאן אני...
נכון, נכון, איטליה מלאה בניגודים.
גנטה שאיגנורבה לה סקריטורה או לכפלת טרמנדרי דוקומנטה לפרופיה ויטה.
בניגוד לגרמניה, באיטליה מעולם לא התמודדו בצורה יסודית עם העבר הפשיסטי. עד היום למשל, מתאספים מדי שנה מעריצים נלהבים של בניטו מוסליני בכפר הולדתו, שם הוא גם קבור, כדי לציין את יום מותו ואת מורשתו. בחנויות המזכרות של הכפר, כמו גם במקומות אחרים באיטליה, אפשר לקנות מזכרות שונות עם דמותו של מייסד הפשיזם, שהיה שותף ומקור השראה של אדולף היטלר.
La violenza più cieca e brutale, quella che si abbatte sugli innocenti.
ב-1969, המיליציה נאו-פשיסטית ביצעה פיגוע בכיכר פונטנה במילאנו, שבו נהרגו 17 בני אדם. זו הייתה התחלה של תקופה בת כעשור שכונתה שנות האופרת, שבמהלכה הופעלה אלימות פוליטית מצד גופים פשיסטים וגם מצד פלגים אלימים בשמאל הקיצוני, שרצחו למשל את ראש הממשלה אלדו מורו ב-1978. הפיגוע במילאנו היה חלק מהאסטרטגיה של הנאו-פשיסטים ליצור כאוס, על מנת למנוע את התחזקות השמאל ואת התקרבות מפלגת השלטון למפלגה הקומוניסטית. ב-1980 התרחש טבח בולוניה. בפיצוץ בתחנת הרכבת בעיר נהרגו 85 בני אדם ונפצעו למעלה מ-200. הפיצוץ שוייך גם הוא לקבוצות נאו-פשיסטיות, ולאורך השנים נערכו משפטים שונים והורשעו חלק מהחשודים, אולם עד היום לא ברור לגמרי מי עמד מאחורי הפיצוצים והאם היו מעורבים בו גורמים נוספים. תנועות אנטי-דמוקרטיות אמנם אינן חוקיות באיטליה, אבל החקיקה אינה חד משמעית כפי שהיא בגרמניה, ולאורך השנים המשיכו להתקיים קבוצות פשיסטיות במדינה בצורה רשמית. אנשי התנועה הפשיסטית היו שוליים יחסית בפוליטיקה, עד שב-1994 סילביו ברולסקוני הכניס לקואליציה את המפלגה הנאו-פשיסטית, מה שהוביל ללגיטימציה ציבורית מחודשת לתנועות מסוג זה. ג'ורג'ה מלוני עצמה צמחה בתנועת הנוער של המפלגה, וב-2008 קיבלה מינוי בממשלה שברולסקוני. היא אמרה בעבר על מוסוליני שכל מה שהוא עשה, הוא עשה בשביל איטליה. כשאנחנו מבינים עכשיו את התסכולים שאולי מנהלים חלקים גדולים בציבור האיטלקי, כן דיברת גם על הפחד מהפשיזם, הפחד מהצילו של מוסליני, ועם זאת אנחנו רואים שמפלגה ומנהיגה שמדברת על זה שמוסליני היה מנהיג גדול, כן הצליחה להיבחר. ומאז שהיא נבחרה, אתה אומר שיש תגובת נגד, יש מחאות, אבל אין מהומה פוליטית סביב מלוני, כלומר, ניכר שכן יש איזושהי קבלה שלה, אז אני מנסה להבין אם כל זה אומר שלצד הפחד הגדול מפשיזם, גם איטליה לא באמת התמודדה עם העבר הפשיסטי שלה, בצורה כזאת שתמנע ממנו לחזור. כלומר, יש שם איזושהי הטיה או איזושהי נטייה שקל יותר להתקרב שוב למקום האפל הזה.
אני חושב שכרגע, בעיקר, זה יותר פופוליסטי מאשר פשיסטי. זאת אומרת, העם באיטליה צמא למשהו. הם צריכים את הפתרון. אם בשנת 93, שעלה ברלוסקוני לשלטון, זה היה אחרי התקופה המאוד ממוסד, המאוד מסורתית הזאת בתוך העולם הפוליטי האיטלקי והמשבר הגדול שהיה להם אז, ואז צמח איזה רוקסטאר כזה, שהיה ההפך הגמור מכל הדמויות הפוליטיות, החנותות האלה. הוא היה עשיר, הוא היה בן אדם שהביא לאיטליה את כל הטרש הטלוויזיוני. הוא ידע מה זה הקרות בית נואשות באיטליה, והוא הביא להם את הטלוויזיה שהם צרכו, הוא ידע מה לעשות. אז עכשיו אנחנו קצת במצב ההפוך. כאילו איטליה התפזרה. הם מרגישים שעכשיו צריך לאסוף את הדברים האלה בחזרה. יותר מדי ניסינו. ניסינו ככה. כאילו השמאל האיטלקי, למרות שהוא גם בשלטון, כאילו זה, הכמות הפעמים שהם מחליפים שם ממשלות, זה באמת, זה משוגע. אז הם לא מספיקים בכלל לעלות איזושהי רפורמה, כבר הממשלה מתחלפת לתור משהו אחר. ולפי דעתי שם איזושהי כמיהה עכשיו לאיזה יציבות, למישהו שעכשיו יביא את הבסיס מחדש, שיאחד את איטליה, וכנראה שהדברים שאפשר לבסס עליהם את הבנייה הזאת, אלה הערכים הישנים, והתקיפה של נגיד הגורמים שהכי קל לתקוף אותם, הדברים הפגיעים באמת, שזה מאגרים, שזה להט"ב, שזה נשים, בסופו של דבר, כל מיני הבטחות מוזרות לגבי כלכלה, ששוב, היא כרגע די בהבטחות, אין שום קיום, איך היא תצליח להוציא את איטליה, או מה היא תעשה באמת, או נדבר עוד שנתיים ונראה מה היא באמת הצליחה לעשות. אני חושב שהיא כרגע תוקפת את כל מה שהוא על פני השטח ונראה לעין. באיטליה יש הרי כוחות סמויים מן העין, גדולים מאוד, קוראים להם מאפיה, ועל זה אף אחד לא מדבר.
אז בוא נדבר על זה.
אם הייתי יודע מה קורה שם, אז הייתי שמח לדבר, אבל אין ספק שיש כוח עצום שנמצא מתחת לפני השטח באיטליה, שמניע תהליכים בתוך איטליה, שמזיז דברים הרבה יותר גדולים ממה שנדמה. זה לא כמה סוחרי סמים בקלבריה, אוקיי? זה דברים עצומים. דיברו על זה בהקשר של ברלוסקוני, שהוא הכניס אותם לשלטון, גיינים של חוזים, ודברים שאני לא יודע מה, לי אין מושג באמת, אבל זה ברור, זאת אומרת, מכמות הכסף שמתגלגלת שם, שאנחנו לא מדברים על גורם שאפשר להתעלם ממנו, אבל בזה אף אחד לא נוגע. בזה אי אפשר לגעת. אז במה נוגעים? במה שרואים. רואים מאגר שחור. אפשר לגעת בזה. רואים להטאבים. אפשר לגעת בזה. אפשר להבטיח הבטחות על כלכלה. זה מה שהיא עושה כרגע. היא, וזה באמת, כאילו, המקום שאפשר לומר, אפשר לומר לזכותה, היא מאוד, היא מאוד רצינית. זאת אומרת, באיך שהיא ניגשת לדברים, והיא כאילו מחזירה לאיטלקים, או לחלק מהאיטלקים לפחות, איזושהי גאווה. ההתנגחות הזאת, אין התרפסות. אנחנו לא מנסים למצוא חן עכשיו בעיני אף אחד.
תסביר לי יותר את, את הדבר הזה שאתה חוזר עליו, שהיא מאוד רצינית, כי אמרת את זה כמה פעמים במהלך השיחה, ואני מנסה להבין מה, למה זה בכלל נקודה שאתה בוחר לציין בהקשר שלה.
כי אני חושב שזה דימוי מאוד מאוד בעייתי של איטלקים באופן כללי. האיטלקים כאילו הם מאוד גאים בעצמם, ועוד גאים כאילו כזה באיטליה, אבל הם, לא, הם כאילו, הם יודעים שהם קצת בסדר, מעגלים פינות, עושים, הם לא בטוח עד כמה הם באמת סומכים על עצמם בעניין הזה של השלטון העצמי. והיא, שוב, בניגוד למנהיגים אחרים, משדרת משהו אחר. זאת אומרת, אני לא ראיתי קו כזה תוקפני של מנהיג איטלקי כלפי מדינות אירופאיות אחרות בשנים, לא בטח שלא בשנים שאני גרתי באיטליה. מתאו רנצי, שהיה ראש ממשלה לפילתי כשאני הגעתי לאיטליה, לא היה אפילו עשירית מהדבר הזה. אוקיי? הם בטח שלא כאילו קונטה שהיה ראש הממשלה בתקופת הקורונה והיה באמת לא האדם הכי קריזמטי שברא הפוליטיקה האיטלקית. וגם אם אני מסתכל על ברלוסקוני, ברלוסקוני היה קצת ליצן.
כן.
מלא סקנדלים, היא לא נראית כמו מישהי, ובגלל זה יש בה איזה משהו שאני יכול להבין מה... קצת כמו המורה הזאת שבאה לעשות סדר עכשיו, שכולם יהיו בשקט, עכשיו אני עושה סדר. וזה וייב כזה שהיא מביאה איתה, שאני חושב שהוא קוסם להרבה מאוד איטלקים.
אוקיי, מעניין מאוד. אישה מלאת ניגודים שמייצגת עם, שהוא גם מלא בניגודים.
כן.
טוב, אז דוד שושן, תודה רבה. יש לי תיאבון עכשיו.
אוקיי.
אי אפשר לדבר על איטליה בלי שיהיה תיאבון, זה פשוט נורא.
זה נכון.
טוב, תודה רבה. תודה
רבה.
כאן, הפרק הזה של חוץ לארץ. אתם יכולים למצוא אותנו באתר ובאפליקציה של הארץ ובכל מקום שבו אתם מאזינים לפודקאסטים. אם זה באפל או בספוטיפיי, אתם גם מוזמנים לדרג אותנו, כי זה עוזר לנו להגיע לעוד אנשים. תודה רבה לאסף פרידמן, אמיר פקטור, אברי רוזנצבי ורועי סמיוני. אני חן ליברמן, ואנחנו נשתמע בשבוע הבא.
In mezzo a noi, in molti casi siamo noi a far promesse senza mantenerle mai, se non per calcolo, il fine è solo l'utile, il mezzo ogni possibile, la posta in gioco è massima, l'imperativo è vincere, non far partecipare nessun altro, nella logica del gioco la sola regola è star scaltri, niente scrupoli o rispetto verso i propri simili, perché gli ultimi saranno gli ultimi se i primi sono irraggiungibili, sono tanti, arroganti, coi più deboli e zerbini, coi potenti, sono replicanti, sono tutti identici, guardali, stanno dietro a maschere, non li puoi distinguere, come lucertole s'arrampicano, e se poi perdono la coda la ricomprano, fanno quel che vogliono, si sappia in giro fanno, spendono, spandono e sono quel che hanno.
E sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me, ma si sentono meglio. Sono intorno a me, ma non parlano con me, sono come me.
Come le supposte abitano in blister full optional con cani oltre i 120 decibel se nani manco fosse Disneyland.